עניין שאני מבקש לעסוק בו היום. של מי זה? מי זה הפודיום הזה? בוא נעשה את זה. פשוט בעמידה. זה בעיקר השאלה ש דיני ירושה של תורה מתווים סדר נחלות מסוים, ובמשך השבוע הזה אני לצערי לא יכולתי להיות בשיעורים שהיו, אבל אני מבין שניתנו דרכים כיצד אדם יכול לכוון את הירושה ואת הנחלות על פי צוואות ומתנות וכולי, כשהמגמה המרכזית היא במידה רבה לעקוף את סדר הנחלות של התורה. בעיקר הדברים נוגעים לשתי נקודות עיקריות שמטרידות אותנו היום כשאנחנו באים לעסוק בענייני ירושות. זה אותה נקודה של שתורה אומרת בן יורש ובת אינה יורשת, או ליתר דיוק בת אינה יורשת במקום בן. והדין השני זה של בכור נוחל פי שניים, שגם הוא היום למרבית אנשים נראה קצת פחות נוח, וממילא יש השאלה היא איך אפשר לעשות את הדברים כדי שיתאימו עם דיני התורה. ואז יש מנגנונים שניתן לנקוט בהם כדי שגם ליצור שוויון בירושה, גם שלא יהיה דין בכל נוטל פי שניים וכולי. אגב, השאלות האלה נוגעות גם בירושת הבנים, אבל זה נוגע גם תקנות כאלה ואחרות קיימות גם בנוגע לירושת הבעל וכולי. גם שם אנחנו מוצאים תופעות כאלה ואחרות של תקנות שמנסות להתמודד עם גם עם השאלה הזו. השאלה שאני מבקש לעסוק בה היום, אם כן, אינה, כמעט אינה, לא תעסוק, אולי ניתן קצת ככה איזה רקע של הדברים, אבל אני לא מתכוון כרגע לעסוק בשאלה איך הדברים האלה עובדים. איך הדברים עובדים, אני חושב ששמענו במשך השבוע הזה את הדרכים, והעיקרון הוא די יחסית, העיקרון היחתי, המנגנון היחתי, הוא די פשוט, סוג של מתנה מחיים, או מתנה של רגע סמוך למיטה, דברים מסוג הזה. אלה הדברים שבעצם המנגנונים שבהם הדברים האלה עובדים מבחינה הלכתית. השאלה שאני מבקש לעסוק בה היא יותר ברמה העקרונית, ברמה, אם נרצה, ברמה המוסרית, ברמה הערכית. איך אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו, התורה אומרת שסדר נחלות יהיה X ואנחנו רוצים סדר נחלות Y שונה מסדר נחלות של תורה. זאת בעצם השאלה הבסיסית בעיניי. אז כאמור, אני מבקש קצת לזכור כמה דברים בדרך אל התשובה הזו, אל התשובה לשאלה הזו, ואחר כך נעסוק בשאלה הזו בצורה יותר יסודית. קודם כל צריך לדעת, כעובדה, תקנות של חז"ל, של ראשונים, של אחרונים, לאורך כל הדורות היו תקנות שניסו לגשר על פערים שחז"ל או הראשונים או האחרונים ראו כבעייתיים בסדר נחלות של התורה. יש לנו תקנות של מזונות הבנות, תקנת כתובת בנין דיכרין, תקנת נדוניה, איסור נכסי, ועוד תקנות כאלה שהן תקנות של חז"ל שתקנו. וגם הם בצורה זו אחרת נזקקים לסוג של העברת נחלה. יש לנו את התקנות של התקנה המפורסמת ביותר שנקראת שטר חצי זכר, שהייתה מקובלת אצל הפוסקים, כבר אצל הקדמונים, אצל ראשונים, התקנה הזאת מוזכרת, שטר חצי זכר, דהיינו שבת תירש חצי מחלק הזכר. ויש גם תקנות יש לי קרבה מיוחדת לתקנות חכמי מרוקו, אז אני אגיד לכם תקנה אחת, שתי תקנות שהיו אצל חכמי מרוקו, תקנות ידועות, מי שירצה, אגב, יש לי גם במחשב שלי קובץ תקנות, מי זה מעניין אותו, קובץ תקנות הרבנות הראשית מרוקו, קובץ תקנות חכמי קסטיליה, מי שכדאי לדעת שיהודי מרוקו רובם באים מגירוש ספרד, זאת אומרת, יש שתי אוכלוסיות יהודיות במרוקו, אוכלוסייה עתיקת יומין ואוכלוסיית המגורשים. אוכלוסיית המגורשים שהגיעה למרוקו בתחילת המאה ה-16, אז היא אוכלוסייה ביסודה קסטיליאנית, מחבל קסטיליה שבספרד, כן? אז יש תקנה שאומרת, כל הנושא אישה יתחייב בחלק זכר שלם לכל אחת מבנותיו בין הבנים. לא חצי זכר, חלק זכר שלם. בזמן הנישואין אדם מתחייב. בנן נוקבן דייבי לכן מיני, לא רק ירתון חלק כתובתון יותר וכו', כל מיני דברים כאלה, אלא שהם מקבלו חלק זכר כמו הבנים. זה חלק מהתחייבות שאדם מקבל על עצמו בזמן הנישואין. זאת תקנה אחת. תקנה אחרת שנתקנה ממש שנתיים אחרי הגירוש, בפס שבמרוקו, שם שליש מירושת הבעל יהיה לאישה. כולנו יודעים שעל פי ההלכה בעל יורש את אשתו וירש אותה ממשפחתו וירש אותה, הוא יורש, הבעל יורש את אשתו ואין האישה יורשת את בעלה, נכון? כולנו למדנו את זה. ויש כאן תקנה שהאישה תירש שליש מירושת הבעל תעבור לאישה. ועוד תקנות כאלה ואחרות, זאת אומרת, תקנות היו כל הזמן. זאת נקודה אחת. צריך לדעת רק שהתקנות האלה, כולן הן תקנות שאמורות לעבוד במנגנונים מסוימים, כיוון שיש הסכמה ברורה, אמנם הניסוח החריף הוא ניסוח של הרמב״ם, המאירי, הרמב״ן קצת בפירושו לתורה, אבל בשס הניסוח הזה פחות חריף, פחות בוטה, והייתה לבני ישראל חוקת משפט, בלשונו של הרמב״ם בפרק ו' בהלכות נחלות. אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש, אף על פי שזה ממון הוא, לפי שנאמר בפרשת נחלות, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. לומר שחוקה זו לא תשתנה ואין התנאי מועיל בה. זו אם כן הקביעה של הרמב״ם, אין להתנות על משפטי הירושה של תורה. והזכרנו את הנקודה הזאת שיכול להיות שאף על פי שמדובר כאן בדיני ממונות, הרי יכול להיות שזה שאדם לא יכול להתנות על ירושה של תורה, אפשר שהגזירת הכתוב כאן היא שלא מדובר כאן בהלכה של דיני ממונות, אלא באיזשהו סוג שמוציא אותנו מחוש משפט ליורי דעה, ויורי דעה זה כבר איסורים, זה יש גדר של איסור, למרות שאנחנו עוסקים רק בדיני ממונות. טוב, אז עוד נקודה אחת, שהיכולת להתנות לא קיימת, ממילא כל התקנות לא יכולות, הן בחינת מתנה על מה שכתוב בתורה, כל התקנות צריכות לעבוד ולעבור עיצוב של סוג של מתנה כזו או אחרת שהמוריש, במרכאות מוריש, מוריש לאותם שהוא חפץ בעיקרם, כשבעצם הוא לא מוריש אלא נותן להם מתנה. יש פה בעיה של התמודדות, חז"ל כבר התמודדו עם הטיעון הזה של אחד הבן ואחד הבת שווים בירושה. וחז"ל עוסקים בזה גם בבבלי, גם בירושלמי, במאבק עם אומות העולם. בירושלמי זה מופיע ממש בתחילת הפרק השמיני, שיש ויכוח בין חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, וכביכול הוויכוח מצטייר כוויכוח בהבנת הפסוק. ואיש כי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו, כך אומר הפסוק. כן? והשאלה, מה קורה כשיש לו בן? כי הפסוק מדבר על מצב שאין לו בן. אומר ירושלמי, חכמי הגויים אומרים, בן ובת שווים כאחת. דאינון דרשה, ובן אין לו, האם יש לו, שניהם שווים. אבל אם יש לו, שניהם שווים. היטיבון, ואז השיבו להם חכמים, ואקטיבים, אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו, או כתוב לאחיו, כן? אז אם כתוב, נתתם את נחלתו לאחיו, הרי ברור שם, מה תגיד שאם יש לו בת, אם אין לו, תן את נחלתו לאחיו, מה תגיד, יש לו, שניהם שווים, הרי ברור שלא. כי התורה בדיוק רוצה לומר שלאחים נותנים רק אחרי שאין בת. כך גם לבת נותנים רק אחרי שאין בן, אבל בזמן שיש בן, רק הבן יורש. זה פחות או יותר טענת חכמי ישראל נגד חכמי האומות. אבל כאן כמובן אנחנו מקבלים את המשקפיים של עמדת חכמי האומות דרך המשקפיים של חז"ל. אותנו לא מעניין כרגע אם חכמי האומות אכן דרשו את הפסוקים וחז"ל הצליחו לנצח אותם בצורה טובה. מה שמעניין אותנו הוא שחכמי האומות כבר הם בעצמם סברו שהמגמה צריכה להיות שאחד הבן ואחד הבת שווים בירושה. סיפור דומה יש לנו בבבלי. בירושלמי לא ברור מהם אותם חכמי אומות. זה משהו מאוד מופשט. חכמי האומות, האם זה הרומאים, האם זה הנוצרים, האם זה מישהו אחר. בבבלי זה יותר נראה כטיעון נוצרי. כי שם בבבלי הסיפור במסכת שבת, יש שם סיפור על אמא שלום, אחותו של נדמה לי רבי אליעזר, אשתו של, לא, אחותו של רבן גמליאל, אשתו של רבי אליעזר, נדמה לי, כן? אני מקווה שלא התבלבלתי, כן, נדמה לי שזה כך. על כל פנים, היא באה עם אחיה רבן גמליאל, כן? היא אחותו של רבן גמליאל, אשתו של רבי אליעזר, כן? והיא באה עם אחיה, היה איזה, קוראים לו פילוסוף בסוגיה, אבל מדובר כאן, במישהו, כי בתוך הסיפור מדובר על הברית החדשה וכולי, אז מדובר כאן על נוצרי מסוים, שיצא עליו שם שהוא לא נוטל שוחד, אז הם הלכו, באו אליו ושאלו אותו, אביהם נפטר והם אח ואחות רוצים לירש. אז ביום הראשון היא הביאה לו מתנה, ובעקבות זה הוא הכריע להם, פסק להם שגם הבת צריכה לירש. למחרת הביא לו רבן גמליאל מתנה אחרת, ואז הוא הכריע להם שרק הבנים יורשים ולא הבנות. והסיפור אומר, אתא חמרא, זה המתנה שרבן גמליאל הביא לו, ובתש לשרגא, זה המתנה שאמא שלום הביאה לו. אבל בתוך הסיפור, אומרת הגמרא שם, איילה לשרגא דדבה ואז הוא לקמי. אמרה לה, באינה דניפלג לי בנכסי דבנה, שאני רוצה גם כן לקבל חלק מהירושה. אמר לו, פלוגו. אמר לה, כתיב לאן במקום ברת הלא תירות. אמרו לו, איך אתה אומר את פלוגו? כתוב לנו, בתורה שלנו כתוב, שבמקום בן, בת לא תירש. אמר לי, מן יום הדגליתון מהרעכון, התנטלית אורייתא דמשה, והתייבת אבון גיליון, אבנגליונים, בסדר? זה הוכתיב בברא וברתא כחד הירתון. שם כתוב, והבן והבת ירשו כאחד. למחר, הדל אייל אי וחמרה לובה, אמר לו, שפילית לספד אבון גיליון, וכתב בי, ושם כתוב, בסוף הברית החדשה, ענה לה למבחת מן אורייתא דמשה עתיתי ולא לאוסוף אל אורייתא דמשה עתיתי. אני לא באתי למבחות, להוריד מאותן הלכות, ולא באתי להוסיף על הלכות של משה רבינו וכו'. הוא כתיב במקום ברא, בראת הלא תירות. קיצור, אמר לה, אמרה לי נהור נהורך כשרגא, אמר לה רבן גמליאל, את החמרה ובתש לשרג. על כל פנים, כאן אנחנו רואים שיש פה כנראה ויכוח עם הנצרות סביב השאלה הזאת, בן ירש, האם בת יורשת במקום בן או לא. קיצורו של דבר, התפיסה, כפי שאנחנו רואים, שחכמי האומות שבת צריכה לירש במקום בן, תפיסה של התורה, של חכמי ישראל, היא שבת לא צריכה לירש במקום בן, וזה רק לאור הדיון הזה, לאור האימות הזה, זה עושה את זה ליותר מסובך, כשאנחנו באים לדון בשאלה הזאת שלנו. היה דיון כזה, סמוך לקום המדינה. הרבנים הראשיים דאז, הרב הרצוג עליו השלום והרב עוזיאל עליו השלום, הם בחלק מכינוסי מועצת הרבנות הראשית של אותם ימים, הם באמת הסדירו הרבה מאוד תקנות והרבה מאוד הסדרים בענייני קידושין ובענייני גירושין ובעניינים נוספים רבים, תקנו הרבה מאוד תקנות שאנחנו היום, עד היום, חיים על פיהם. בין היתר רצו גם לתקן תקנות ירושה, ורצו לחוקק חוק בכנסת שדיני הירושה במדינת ישראל יהיו על פי דיני התורה, על פי דין תורה, בסדר? אבל על ידי יוזמה של תקנות מסוימות שיקרבו את דיני הירושה למקובל היום בחברה ובעולם, והובילו איזה, ניסו להוביל מהלך כזה, ואפילו היו אצל בן גוריון, וישבו איתו, הציגו בפניו את הצעתם וכו'. הוא אמר, אם אתם משיגים את הסכמת הרבנים, אני מוכן להעביר את זה בכנסת. זה פחות או יותר היה הכיוון, ובן גוריון לחש אז באוזניים למישהו שאין שום סיכוי שהרבנים יקבלו החלטה בעד המהלך הזה, ואכן כך היה, בן גוריון צדק, ורבים מן הרבנים התנגדו למהלך הזה של הרבנים הראשיים. אני קורא כאן דיווח התגובה של רבני ישראל הייתה שלילית, הם רובם הביאו הסתייגותם באדישותם ושתיקתם, זאת אומרת בדרך כלל רבים שתקו ולא הגיבו בכלל להצעתם של הרבנים הראשיים, וחלקם הביאו התנגדותם בכתב וטעמם ונימוקם עמם, והוא אין כל סיכוי שהכנסת תאמת את הצעת חוק הירושה על תקנות המוצאות כחוק המדינה. חוק הירושה יעלול להתקבל על ידי הכנסת שחייבת כל אזרחי מדינה יהיה מנותק לגמרי מהסייגים שבהלכה בענייני ירושת הבת, האם, הבכור והבעל את אשתו, ולפיכך לשם מה לרבנות נזקק לתקן תקנות. בקיצור, לא נתקנו התקנות, והצעת תקנות הירושה של הרבנים הראשיים נגנזה ולא עלתה לדיון. זאת המציאות כפי שהיא התפתחה באותם ימים. עכשיו, כך שאין לנו היום הסדר מסודר בתקנות מאורגנות קהילתיות קבוצתיות, כפי שהיה מקובל אגב אצל כל קהילות ישראל בכל המקומות. תקנות שום ותקנות קסטיליה ותקנות פס וכל מיני תקנות היו לאורך כל השנים בכל קהילה שבה היו קבוצות של יהודים, היו תקנות בענייני הירושה, וכל מי שחי בקהילה מסוימת פעל על פי התקנות ההן. כאן במדינת ישראל קשה היה ליצור הסכמה של אחדות סביב הדברים הללו, וכאן צריכים אם כך אנחנו לטפל בשאלות האלה בעצמנו. ואני רק אומר כאן את הקשיים במהלך הזה. אנחנו רואים בסוגיות שלמדנו בתקופה האחרונה שיש בעיה, נניח שאדם רוצה לתת מתנה לביתו וכולי, אבל המשנה הרי אומרת, הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אלא אין רוח חכמים נוחה ממנו. רשב"ג אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב, וההלכה למעשה אנחנו פוסקים תשמע דאמר לשמואל רב יהודה שיננה לא תבה בעיבור יחסנתה ואפילו מברבישה לברטבה. מסבירים כאן הראשונים שאינך יודע, אולי יצא מהם איזשהו ולד מתוקן, ובכל שכן מברא לברטה, כל שכן שאין להעביר ירושה מבין לבד. כאן כמובן אין הכוונה של להעביר ירושה מבין לבד בצורת ירושה, כי בצורת ירושה זה מתנה על מה שכתוב בתורה ותנאו בטל. הכוונה כאן כמובן אפילו לא בדרכים האפשריות, בדרך של מתנה וכולי, גם זה יש בזה משום העברת נחלה. ובירושלמי הדברים אפילו הרבה יותר חריפים. בירושלמי כתוב שם שמי שמעביר ירושה, מעביר נחלה מן הבנים לאנשים אחרים, עליו כתוב אומר ותהי עוונתם על עצמותם, דהיינו שהעוונות התדבקו כביכול חלילה לעצמות בצורה מאוד מאוד נחרצת. ובעקבות הדברים האלה הרמב״ם אפילו פוסק, מידת חסידות היא שלא יעיד אדם חסיד בצוואה שמעבירים בה ירושה מן הירוש. זאת אומרת, הרמב״ם אפילו מעביר את האיסור, ואת אין רוח חכמים נוחה ימינו, לא רק מן האב המוריש בעצמו, אלא אומר שלא כדאי גם לסביבה להיות שותפה במין מהלך כזה, אם אתה נדרש להיות עד, או אתה נדרש להיות דיין, או אתה נדרש להיות מעורב בתהליך כזה של העברת נחלה. אז אומר הרמב״ם, כאמור, מידת חסידות שלא יעיד אדם חסיד בצוואה שמעבירים בה ירושה מן הירוש. אני מבקש להדגיש כאן נקודה אחת חשובה. ירושה של תורה, העולם הכללי כשהוא בא לדון בענייני ירושה יוצא מנקודת הנחה שירושה היא בעיקרה ביטוי של רצון המוריש. המוריש הוא אבא לבית, ועקרונית גם כשבאים לדון בבתי המשפט בכלל, בדרך כלל באים לדון בשאלה הזאת של מי יירש, מי לא יירש וכו', יש תהליך של פחות או יותר סוג של עומדנות בהערכת רצונו של המוריש, האם המוריש היה הולך לכיוון זה או לכיוון זה וכו'. זה בדרך כלל הכיוון שבדרך כלל נפוץ בעניין הזה. על פי התורה, באופן פשוט, במבט הפשוט של העניין, כך גם עולה מהרמב״ם במורה נבוכים, מהרמב״ם מורה נבוכים, מספר החינוך, כל הדברים האלה, אני ציינתי אותם, נדמה לי בדף המקורות לשיעור הפתיחה, שפתחנו בו את הזמן, ושם באמת עולה ובוקע שהשאלה היא לא של רצון המוריש, אלא של כיצד התורה, כיצד הקדוש ברוך הוא, ראה בעצם את האידיאל של העברת הנחלות וכולי, של יותר של הקדוש ברוך הוא מיטיב עם המשפחה, ויותר של המשכיות המשפחה והמשכיות השושלת. זה פחות או יותר הדברים המרכזיים שבאו לידי ביטוי בראשונים שם. ובדרך כלל רצון המוריש כמעט לא בא לידי ביטוי בהלכה, מלבד אולי שני מקומות שאנחנו מכירים אותם. ההנחלה של רבי יהושע בן ברוקה, אבל זה כל זה במסגרת מי שראוי ליורשו, וזה כן נפסק להלכה. והדבר הנוסף הוא אולי מתנת שכיבמרה לאותה דעה בסוגיה בדף קמ"ז, שמתנת שכיבמרה דאורייתא, כן? יש לך ירושה אחרת או יש לך נחלה אחרת שהיא כזו, ואיזו זו מתנת שכיבמרה. אבל זה כזכור שבעניין מתנת שכימרה זה לא נפסק להלכה. מתנת שכימרה אנחנו פוסקים להלכה שזה רק מדרבנן עובד, לא מדאורייתא. אבל שרצון המוריש יהיה רלוונטי בשאלה דאורייתא, זה לכאורה קיים בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שיש משמעות מסוימת לרצון המוריש. אם כי יש מקום לומר שאותו סדר נחלות שהתורה כתבה הוא בעצם ביטוי להערכה של מהו רצונו של המוריש. דהיינו, כשהתורה אמרה שסדר נחלות יהיה בן, בת, אח וכולי, זה לכאורה ביטוי לכך בעצם כל אבא היה רוצה שזה יקרה. זאת אומרת, זאת שמגמת התורה היא לא אקסיומטית גרידה, כך רצה גזרה חוכמתו התברך, אלא יכול להיות שמגמת התורה ירדה תורה לסוף דעתם של בני אדם והציבה את הסדר הזה על פי מה שנראה לה כסוף דעתם של בני אדם. יש מי שהסביר כך את מצוות התורה, כאמור לדעתי הרמב״ם ספר החינוך לא פרשו כך, הם לא ראו ובכלל לא הזכירו את שאלת רצון המוריש כרלוונטית בהקשר הזה, אבל כך יש מקום לפרש את הדברים האלה. וצריך לזכור שגם מי שמפרש כך, הרי ברור שברגע שהתורה כתבה, ואנחנו יודעים הרי שהייתה לכם חוקת משפט שאי אפשר לשנות, זה גם אם אני אומר שזה מבוסס על הערכה שזהו רצונו של המוריש, כן? זה עדיין לא אומר שאם נניח היום יש רצון המוריש משתנה שאנחנו יכולים לשנות. זה עדיין כיוון שברגע שהדברים נכתבו בתורה, התורה קבעה איזה מין נורמה שכך התורה חשבה שזה מה שאנשים מעוניינים בו, אבל בסופו של דבר ברגע שהדברים נכתבו בפסוקים אז לא ניתן תורת כל אחד בידו, אלא ודאי יש תורה אחת והייתה לכם לחוקת משפט. כדי להתמודד עם הנקודה הזאת מבחינה מעשית, אז יש מקומות, יש ראשיתות בראשונים בראשונים, באחרונים, שמתמודדות עם השאלה הערכית בצורה מסוימת. דהיינו, אני אסביר, אני אזכיר כאן אולי שניים, שלושה כיוונים שאמורים להתמודד עם הנקודה הזאת. אזכיר את הנקודה הראשונה, יש דיון גדול בפוסקים בשאלה האם אדם שנותן מתנה גמורה מחיים זה בכלל איסור העברת נחלה. אדם חי לו את חייו הרגילים, כן? וביום מסוים מן הימים רוצה לתת נדמה מתנה למישהו, מתנה גדולה למישהו. או דבר שמעשים בכל יום, שיהודים עמידים תורמים כמה מיליוני דולרים לטובת מוסד מפעל צדקה X או לטובת מוסד תורני מסוים וכולי. ויכול להיות שהבנים לא כך שמחים מזה שאבא נותן ככה כמה מיליונים לטובת זה, כי בסך הכל המיליונים האלה זה אצלם זה פחות בירושה. השאלה אם האבא גם כן צריך להתחשב בדברים האלה, או כשמדובר ברגע שהאב עושה פעולה כזאת מחיים כפעולה שוטפת של החיים שלו, זה ודאי זכותו של אדם. עוד מעט יגידו שאסור לאב לקנות איזה בקבוק מעדן, כי הוא צריך גם לחשוב על זה. זה ודאי שלכאורה, ודאי כל מה שאדם צורך לעצמו, זה ודאי, על זה אין מגבלה של העברת נחלה. כל הנקודה היא, אם אדם מעביר, נותן מתנה למישהו, כן? אבל מתנה גמורה למישהו, השאלה אם יש בזה גדר של איסור העברת נחלה. באופן פשוט נראה לי, מסתבר לי, וכך יש שמדקדקים, כן, בירושלמי, מי שירצה לראות את הדיון בשאלה הזאת, דיון מעניין, יש בתשובת מנחת יצחק, חלק ג' סימן קוף למדי. הוא דן שם בשאלה הזאת, שאלות אחרות, הוא דן שם בכלל, שאלו אותו על העברת נחלה, אז הוא דן שם גם בנקודה הזאת. ולעני הודעתי, מנחת יצחק שם מסתבך באיזושהי נקודה, ולעני הודעתי, התשובה לדבר הזה היא פשוטה. כי הוא מביא ירושלמי שממנו מדייקים באמת שאין בזה איסור. ומצד שני, כשגמרא מדברת על, בכתובות דף נ"ג, על נדוניה, תקנת הנדוניה של חז"ל, שחז"ל תקנו שכל בת תקבל איסור נכסה, עשירית מהנכסים של, של האב, אז יש בזה, חז"ל, הגמרא אומרת שיש בזה איזה בעיה עם איסור העברת נחלה, עם, עם העניין הזה שלא תהיה בעבור אחסנת. כך הגמרא אומרת. ואז הוא אומר, אבל לכאורה זה מתנה שהוא נותן מחיים. למה לא? ונדמה לי שיש הבדל משמעותי, וזאת הנקודה המשמעותית בעיניי בשאלה הזאת. אם מדובר בפעילות השוטפת של האדם החי, שעושה את פעילותו השוטפת וחי, וכאדם שחי הוא גם קם בבוקר, עושה, קונה לעצמו מה שהוא צריך, מבלה במקום שהוא צריך, יוצא לטייל, הולך בית מלון זה, עושה כל צרכה, ודאי שזה דבר שמותר. בין יתר צרכיו של האדם, זה גם שהוא נותן צדקה וגם עושה כל מיני פעילויות, ואם יש אדם שמוצא חן בעיניו, קונה לפלוני מתנה, קונה לאלמוני מתנה, זה הכל דברים לגיטימיים. כל זמן שמדובר בפעולה שהיא של חלק מהחיים. מובן? השאלה היא לא אם הוא נותן את זה מחיים או לא נותן את זה מחיים, לדעתי, השאלה היא מהי המגמה. כן? אם המגמה, וכשאדם פועל ככה בחיים, אז המגמה שלו היא לא כרגע, הוא לא רואה כרגע מול האופק שלו את הבנים שעתידים לרעש, הוא אומר, כרגע אני רוצה להוריש להם רק X ולא Y. כן? מה קורה במתנות שחית מרע ובמתנות האלה של שעה אחת סמוך למיטה? כל המתנות האלה בעצם נועדו להגיד, אני רוצה להוריש לבניי רק X ולא Y, או לא רוצה להוריש לבניי, ולכן אני נותן את הכל במתנה של שעה אחת סמוך למיטה. בנקודות האלה, כשהמגמה היא לצמצם את הירושה של הבנים ולהעביר לאחרים, פה יש בעיה, אבל זה, גם אם אתה עושה את זה מחיים, יכולה להיות עם זה בעיה. אולי זה הפער בין, בין הדברים. אם כי יש פוסקים שסוברים שכל מה שאדם עושה מחיים, אין בזה בכלל איסור העברת נחלה. החז"ל בעצמם, כשתקנו את התקנה הזאת של נדוניה, או תקנת מזונות הבנות וכולי, המשנה בכתובות, דף צדי א' או צדי ב', אני לא זוכר כרגע, שם מביאה בפירוש את המושג שנקרא מותר דינר. דהיינו שיש תקנה של חז"ל שבנה נוקבן דהבי לחמיני, הנה נרטון חלק כתובתך יותר על, על חלקיהן. דהיינו שכשבאים לחלק את הירושה, אם יש, היו לו לאדם שלוש נשים, אז כל בנות ששייכות ל... שייכות ל... לאישה מסוימת, הן מקבלות חלק הכתובה, סליחה, לא בנן, בנין, כן? הן יקבלו את חלק הכתובה של, של האימא שלהן. וכולי. והגמרא שם אומרת, אם יש, המשנה שם אומרת, אם יש שם מותר דינר, כן, אם אין מותר דינר, לא. מה צורך במותר דינר? זאת אומרת, הגמרא שם שיש מותר דינר שאפשר לקיים בו את דין ירושה של תורה. דהיינו, אם אדם עוקר לגמרי את ירושה של תורה, את דיני ירושה של תורה, זה לא טוב. אבל אם אדם לא עוקר לגמרי את דיני ירושה של תורה, אלא משאיר מותר דינר, כן, שאיתו אפשר לקיים את דין ירושה של תורה, אז בזה די. ויש הרבה ראשונים שסבורים שברגע שהשאיר, כך כותב רב חי גאון בתשובה, דה כותב נכסיו לאחרים, מה שכתב בטופס הסתר שיעור ארבעה זוזי, כדי שיהיה רוח חכמים נוחה ממנו. זאת אומרת, הוא משאיר ארבעה זוזים שבהם ינהלו, יתנהלו על פי ירושה של תורה, אזי רוח חכמים נוחה ממנו. טוב, אם כך, לכאורה יש לנו או בנתינת מתנות מחיים, האדם ודאי יכול לפעול, זו אופציה אחת לפי חלק מן הדעות, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, זה שהוא לא לגמרי לוקח, הוא יכול לתת מתנות, זה בתנאי שהוא משאיר חלק מסוים מהחיים. על החלק הזה שהוא משאיר מהחיים, מדברים על, בסוגיות מדברות על מותר דינר, כאן מדובר בתשובת רב הייגאון, מדובר על ארבעה זוזים, יש כמה פוסקים שמזכירים, אם הוא ישאיר מתנה נאה לכל אחד מן הבנים, בזה אין בעיה, אם הוא משאיר חלק נאה לבנים. כך המאירי כותב, במקום שנותן לשאר הבנים מתנה יפה, יכול להעביר מהם הירושה. שהאיסור הוא רק לסלקם ולהשאירם עניים. אבל אם הוא נותן להם מנה יפה, אין בזה איסור. כן? כך הוא מסביר את... הרבה אחרונים עסקו בשאלה הזאת, ולפני הפילגשים אשר אברהם נתן אברהם מתנות, וישרחם על יצחק בנו ועודנו חי, איך אברהם אבינו העביר את הנחלה מבני הפילגשים, נתן להם מתנות ככה וזה... אז יש מסבירים על פי הנקודה הזאת שכיוון שהוא נתן להם מתנות מנה יפה, אז זה מספיק, בזה הוא יכול להעביר אותם מן הירושה. גם על ישמעאל יש מקשים למה הוא העביר אותו מן הירושה, ועל זה הם מתרצים שבסוגיה כתוב שמברא בישה לברא טבע, גם כן זה בכלל האיסור, כי אינך יודע אולי יצא ממנו מישהו מתוקן. אז אומרים, קים לו לאברהם אבינו שמישמעאל לא יצא שום דבר מתוקן, לכן לא ישאיר לו כלום. דוגמאות מן הסוג הזה יש גם כן בעניין הזה. טוב, אז כאמור, זה כשמדובר על העברת ירושה מן הבנים. אם מדובר על חלוקה בין הבנים לבנות, אם הבעיה באין רוח, השאלה עליו כשחכמים אומרים, אין רוח חכמים נוחה אמנו, השאלה מה פירוש אין רוח חכמים נוחה אמנו? חלק מהראשונים אומרים, אין רוח חכמים נוחה אמנו בגלל שהוא עוקב את הדין תורה. אז אם כך, גם כשהוא רוצה להבין בין לבד, ודאי רוח חכמים לא תהיה נוחה אמנו. אבל חלק אומרים שאין רוח חכמים נוחה אמנו כשהוא מעביר מבין אחד לבין שני וכולי, בגלל שהוא יוצר קנאה, בגלל שהוא יוצר איזשהו מתח של הנה פתאום אדם זר מקבל או מישהו שלא מגיע לו מקבל והבן לא מקבל, אז הוא יוצר שם איזה מתח, וזה מזה אין רוח חכמים נוחה אמנו, כי הוא לא משאיר שלום אחריו. כאן יכול להיות שאם הוא יעביר מבין לבד בדרך האפשרית על פי ההלכה, אולי כאן אם התוצאה היא דווקא בימינו היא תוצאה של שלום ולא תוצאה של מלחמה, אז במציאות אחרת היא תוצאה של מלחמה או של פחות חוסר שלום, יכול להיות שבזה כן רוח חכמים תהיה נוחה אמנו. בנקודה הזאת אני רק מבקש להדגיש, וזה דברים שמופיעים במקומות רבים, ש אולי יש כמה תשובות באזור מלפני 400 שנה, תשובות של פוסקים, מארי בסן ואחרים, ש באימפריה העות'מאנית, כמו קרוב מאוד גם לחוק הישראלי היום, כן, בנות היו זכאיות לירושה. אחרי שהבנים ירשו, היו זוכים כתב ויתור מהבנות. הבנות הכתבו להם כתב ויתור. והיו כמה וכמה פוסקים שאמרו לבנות שאינכן חייבות לכתוב כתב ויתור כזה לבנים עד שהבנים לא יפצו אתכן במתנה נאה. היינו סוג של ניצול מעמדם של הבנות, הכוח שהחוק האזרחים נותן להם, כדי שגם הם יקבלו חלק נתח נאה בירושה. ויש כאלה אפילו שאמרו, עד שלא ייתנו לכם חלק שווה בירושה. לא סתם שיתנו לכם איזה פיצוי, אלא עד שלא יתחייבו מראש שנותן לכם חלק שווה בירושה. יש גם כאלה. טוב, על כל פנים, כאמור, יש דוגמה כזו, אולי אני אביא לכם אולי עוד דוגמה אחת. כך כותב הדוקטור זרח ורפטיג, אביו של הרב איתמר שהיה פה השבוע, הוא היה שר הדתות במדינת ישראל, ואני קורא מתוך דבריו, וסחלי בר סמכה, הסופר המפורסם שיראתו קודמת לחוכמתו, שמואל יוסף אגנון, כולנו מכירים אותו, שבגליציה לפני מספר שנים בקשר לעיזבון של אחד מגדולי האדמו"רים, העמידו אחים עמידים על דין התורה ופטרו את אחותם בלא כלום ולעזה עליהם כל המדינה. זאת אומרת שזה שנהגו כך ולא נתנו לחיות שום דבר, כל המדינה לעזה עליהם. הרי שהרגש הכללי כבר בדור ההוא היה שאין לעמוד על שורת הדין בחיגון זה, שכבר אז לא יחשב דרה, ואני אומר לא רק אז לא יחשב דרה, אלא כבר חזל, הקדמונים ממש בתקופות הקדומות ביותר, כן? כבר לפני, אני אומר, כבר בחזל אנחנו עושים תקנות שנותנות איזשהו חלק לבנות, כדי שהבנות לא תשארנה בלי כלום, כן? תקנת איסור נכסה היא אחת התקנות האלה, ומדי שטר חצי זכר, זה אומנם מהראשונים כבר, אבל שטר חצי זכר, זאת אומרת שהנקודה הזאת שבנות לא יורשות הייתה, היוותה איזושהי נקודה שהטרידה גם את חזר והתמודדו איתה גם בסוגיות וכמובן את הראשונים, כך שהדברים האלה אינם פשוטים. לבוא ולהגיד שצריכים להפתיר רק כדין תורה זה קצת לא פשוט. עכשיו אני מגיע בעצם לפתרון שנראה לעניות דעתי הפתרון המרכזי. כשאני אומר פתרון, אני לא מתכוון, שוב, אני אומר, לא הפתרון המעשי. פתרון לא המעשיים, שמעתם אותם. לפתרון העקרוני, המבט העקרוני, שנראה לי יותר מרכזי. זה קשור לכותרת של, הייתה כתובה לדף, כן בנות צלופחד דוברות. נדמה לי שכשאנחנו באים לפסוקי התורה, ומסתכלים בפרשת נחלות שבתורה. ולא רק בפרשת נחלות שבתורה, שקראנו אותה בשבת שעברה פרשת פנחס, עם בקשת בנות צלופחד, אבינו מת במדבר, ובנים לא היו לו, וכו'. אלא גם כשבאים לפרשת נחלות של השבת הקרובה, של מטות מסעה. שוב באים עכשיו לא בנות צלופחד באות, אלא באים בני שבט מנשה באים למשה. והם אומרים, אם בנות צלופחד תתחתנה עם בנות, עם בנים משבט אחר, אז בנוספה נחלתן על מטה אבותם, ומנחלת אבותינו יגרע. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, כן בני יוסף דוברים, גם בני יוסף דוברים בצדק. וכן בנות צלופחד, כן בני יוסף דוברים, מובילים אותנו למגמה ברורה. והמגמה הברורה לעניות דעתי, היא שהדבר המרכזי בפרשה הזאת של ירושה הוא עניין נחלת ארץ ישראל. זהו עיקרה של הפרשה. הפרשה אינה עוסקת בירושת נכסים גרידה, אלא בירושת ארץ ישראל, בנחלת ארץ ישראל. ועל כך נאמר בתורה סדר הנחלות הזה של בן ואחר כך בת, ובבת נאמר, בכל פרשת נחלות נאמר ונתתם, בבת נאמר ועברתם, יום עברה, יום ההוא כי יש בו עברת נחלה, זה לא פשוט. אבל זה מה שאתה אומר.
מה שהתורה כאן אומרת בצורה בהירה הוא יש כאן פרשת נחלת ארץ ישראל, ופרשת נחלת ארץ ישראל זהו המצב. כיוון שארץ ישראל מונחלת לשבטים, למשפחות, לבתי אבות, כפי שאנחנו רואים במתקד שלנו בשבוע שעבר, לתחת משפט התחני, לשותלח משפט השותלחי וכו'. יש פה משפחות, יש פה בתי אב, הם אלה שיוצרים שושלת, הם אלה שיוצרים את המערכת של משפחות, בתי אב, שבטים, ואחר כך כנסת ישראל כולה, כך נוחלים את ארץ ישראל. בסדר הזה נוחלים את ארץ ישראל. רבותיי, זוהי משמעות היובל. כשאדמות שוות אל ושב אל אחוזתו ונחלת אבותיו ישוב, לדעתי זה שורש הדבר שאמרו חכמים שאין יובל נוהג אלא בזמן שכל שבט מכיר את שבטו. שישראל יושבים על אדמתם שכל או רוב יושבה עליה וצריך שכל שבט יכיר את שבטו ואת נחלתו. כי כל הרעיון של היובל הוא השבת סדר הנחלות, סדר ישיבת עם ישראל על אדמתו על פי מתכונתו המקורית.
וכל מטרת הנחלות היא מטרת נחלת ארץ ישראל במובן הזה. זה עיקרה של פרשת נחלות שבתורה. ואבהיר עוד נקודה אחת. בשיעור הפתיחה, לא יודע אם זוכרים, אני הבחנתי בין שני מושגים. בין נחלה לבין ירושה. אז שם זה היה בהקשרים של מה שהיה אז, ועכשיו אני רוצה להדגיש את זה בהקשרים שלנו היום. נחלה מתייחסת לחפצה. כן? לא נגיד מה זה חפצה כאן, גם זה תלוי איך אתה מבין אותו. נחלה מתייחסת לאדמה כאדמת אבות, לאחוזה כאחוזת אבות. לזה המושג של נחלה מתייחס. ירושה מתייחס, הביטוי ירושה מתייחס לערך הכלכלי, לצבירת רכוש, לחלוקת רכוש. מה שאני מבקש לומר הוא שפרשת נחלות שבתורה לא עסקה בחלוקת רכוש. פרשת נחלות שבתורה עוסקת באופן ישיר בחלוקת נחלות. ורק בחלוקת נחלות יש סברה גדולה לסדר הנחלות של תורה, והסדר הזה, הסברה הזו, עם הסדר הזה, זה תקף לכאורה גם באופן עקרוני. אם תיווצר סיטואציה כזאת, בוא תכף נדבר מה קורה היום. אמנם, במידה מסוימת, בעולם העתיק, סדר החיים של בני אדם, גם לא דווקא בנחלת ארץ ישראל. זאת אומרת, מי שיבוא ויגיד שהפרשה הזאת נאמרה רק בנחלת ארץ ישראל, זה ודאי אפשרי. ברור לנו שחז"ל הרחיבו את זה. פרקנו, יש נוחלים ומתחילים וכו', ודאי חז"ל מרחיבים את זה הרבה מעבר לזה. זה ברור.
אבל ברגע שאני אומר שפרשת נחלות הבסיסית של תורה היא זו,
אזי אני כבר נמצא במקום אחר כשאני בא היום, ואני אומר שהיום אני עוסק בירושות ולא בנחלות במושגים שאני מדבר עליהם, אז אני יכול לבוא ולומר, אמנם כיוון שחזר לקחו את פרשת נחלות והפכו אותה גם לפרשת ירושות וכו', כך זאת הייתה קבלתם וכו', אז אנחנו מחויבים לזה, כולנו מחויבים לזה, ולכן הדרך היום להתמודד עם זה רק על ידי תקנות ולא על ידי התניות נגד. אבל ברגע שהדבר הזה נמצא בפנינו, יש כבר מקום לבוא ולומר, כן, שאומנם כרגע אין לנו הכלים הלכתיים לבוא ולהגיד, תעזור עכשיו, פרשת נחלות, בוא נעקור אותה חלילה וזה, זה אין לנו שום סמכות ואין לנו שום יכולת, ואנחנו מחויבים לה. אבל יש בידינו מפתח, כשאני מדבר על מושג ההרמה, אנחנו תופשים בכל מיני פטנטים כדי להתגבר על כל מיני מצוות של תורה באמצעות מושג ההרמה. להרים, ללכת בימין, ללכת בשמאל. מושג ההרמה, האם הוא מושג חיובי או מושג שלילי, כן? לדעתי הוא תלוי בשאלה של המניע הבסיסי. אני רוצה להסביר. דהיינו, אם התורה אומרת X, ואדם עושה בצורה Y כדי להרים על מצוות התורה, למשל, התורה אומרת שפירות חייבים במעשרות כשמכניסים אותם דרך הבית. בא אדם, מכניס אותם דרך הגג, דרך חצר, לא בדרך המלך, זה הרמה פסולה. מכירת חמץ, אם אדם מוכר את החמץ שיש לו בבית, כן? בשביל שיהיה לו, אני יודע מה לעשות מופלטה במוצאי פסח, בעיניי זה הרמה שאני לא הייתי ממליץ עליה. כן? זה לא טוב. אבל, היתר עסקה בריבית. ואני לא אכנס כרגע, סוגיית הריבית היא סוגיה סמוכה כשלעצמה. אבל אני אגיד, היתר עסקה בריבית, שאדם בא ולוקח הלוואה כדי להקים מפעל גדול והולך, אדם בא לוקח הלוואה כדי לעשות את קידוח תמר, ושם יוצא גז בכמויות והולך להרוויח
מאות מיליונים או מיליארדים של זה, ואני נותן לו את ההלוואה כדי להביא את המקדח לשם, הוא מתחיל לקדוח, והוא יקבל, יגרוף את כל הרווחים, ואני אשאר בלי כלום. רק אתמול התפרסם שאחד השותפים שהיה שם זכה ב-51 מיליון שקל באיזו תביעה שהייתה נגד הקודחים שם, מדובר שם בכסף גדול, אז שם היתר עסקה הוא לגיטימי לחלוטין. אלא מה, שוב, התורה אומרת להחיך לא תשיך. מובן? אז כל עוד זה מה שיש לנו בהלכה, אז הדרך להתמודד עם זה לפעמים היא על ידי היתר עסקה, וההכרח הזה לא יגונה בכלל. אפילו לכתחילה.
כך נראה לעניות דעתי, נראה לי נכון. עכשיו אני אומר אותו דבר עם נחלות, במובן הזה. אבל אני רוצה להסביר קצת יותר ולהעמיק קצת יותר בנקודה הזו.
העולם העתיק, גם אם לא מדובר בנחלת ארץ, העולם העתיק עדיין חי במבנה חקלאי חמולתי. אסביר. חקלאי קודם כל סביב אדמה, סביב אחוזה, כך היה באירופה הקלאסית, עד פחות או יותר עד המהפכה התעשייתית, שאז קצת התנערו מהחקלאות ברוב המקומות. כך היה בכל מקום, כך עד היום, תראו, אצל השכנים שלנו, יש, הם חיים סביב האדמה, וחיים גם המבנה המשפחתי והמבנה החברתי שלהם הוא מבנה חמולתי. בדרך כלל מה שיקרה, הבנים ימשיכו לבנות את הבתים שלהם, בנים שמגיעים להקים משפחות משל עצמם, מקימים את המשפחות שלהם באחוזת נחלת האבות, והבנות הולכות למשפחות הבעלים. זו המציאות ש... ואז בתוך המציאות הזאת יש עדיין סברה מסוימת להמשכיות המשפחתית שעליה דיבר החינוך, עליה מדבר הרמב"ם, כן? להמשכיות הזאת עדיין יש סברה בתוך המציאות הזאת.
במציאות שלנו היום, כן? שבה אין, לא חיים במסגרת חמולתית. דהיינו, אין הבדל בין בנים לבנות ברוב המקומות. יש אצל החלבים בברוקלין, עדיין יש איזה משהו כזה. שם באמת הנדלן הוא יקר מאוד, מי שמסתובב ברחובות המיוחדים, ששם נמצאת הקהילה החלבית, יודע שיש פה חלבים, קהילה, אין פה כבר, הלכו לבתיהם. אבל מי שיודע, יודע שם שערך הנדלן שם זה פי שניים לפעמים, מאותו בית, באותה זה, באבניו הבא. כן, זה ממש, ממש פערים עצומים של זה, רק בגלל שבאותו רחוב גרים ההורים, ואם מתפנה דירה, אז הם רוצים שהבן יהיה על ידם. היום בעולם שלנו, באמת זה כמעט לא קיים בכלל, כן? ולכן כל המציאות הזו היא מציאות של מיטלטלין. ואגב, יש במנחת יצחק שם, הוא אומר, הוא מחלק בין קרקעות לבין מטלטלין. הוא אומר שמטלטלין, על זה לא נאמר איסור העברת נחלה. איסור העברת נחלה זה רק על קרקעות, שזה בתי אב, זה ההמשכיות של המשפחה, שם היא נמצאת, אבל על מטלטלין זה לא שייך, ולכן את זה יכול להעביר אדם בלי, ואין כאן יום עברה יום ההוא, ואין כאן אירו חכמים נחלים. עכשיו, נדמה לי שהוא גם אומר, אבל אני חושב שגם אם הוא לא אומר, אז אני ודאי יכול לומר את הנקודה הזאת. גם בנדלן יש להבדיל בין נדלנים, והנדלן שלנו היום הוא לא נדלן קרקע, הוא לא, זה לא איזה, אם זה אחוזת נחלה של אני לא יודע מה, לימים, אחרי 120, אם אריאל שרון, עליו השלום, ילך לעולמו, ופתאום תהיה שם, אני יודע מה, איך קוראים לאחוזה שלו? בחוות השקמים, אני יודע מה, שם זה, גם זה אחוזת אבות, זה לא בדיוק אחוזת אבות, זה אחוזת אריק יותר. אבל שם אני מביא דוגמה של משהו שיכול להיות לו איזו משמעות של המשכנות נחלתית. כן? או, אגב, בנקודה הזאת באמת לדעתי יש מקום לשקול את הדבר הזה, שיש במושבים, נחלות של מושבניקים, יש להם נחלה ויש יכולת להעביר למה שנקרא בן ממשיך, כן? שם לא אני יודעתי באמת ראוי יותר שבנים ימשיכו ולא בנות,
לזכות במעמד הזה של בן ממשיך לקבל את היחידה הזאת, זה צריך להיות כך, כי זה באמת, זה הערוץ של תורה, שזה ההמשכיות המשפחתית, מקום שיש בו אלמנט מסוים של נחלה שהמשפחה חיה בה, כן? ויש המשכיות של המשפחה, יש רצון להמשיך את המשפחתיות. אני אומר שוב, יש מקום לחשוב על זה, זה לא לגמרי זהה לנחלות של תורה, אבל יש מקום למחשבה בכיוון הזה. שאר הירושות, רוב הירושות שמתקיימות היום בימינו, כן? רוב רובן של הירושות שמתקיימות היום בימינו, הן ירושות כלכליות כרגע, די ירושות כספיות, ירושות של בעצם חשבון בנק. כן? רק חשבון בנק, ולא משנה אם זה עכשיו בא לידי ביטוי באמצעות שעון שיש שם, או באמצעות רהיטים, או באמצעות בית שגם אותו צריך למכור, כי בעצם אין שם שום נחלה, הכל זה עסק של כלכלי גריידה, ובעסק הכלכלי גריידה שם יכול להיות שלפחות איסור העברת נחלה לא קיים, כפי שאומר המנחת יצחק, וזה דברים שנשמעים לי מסתברים ביותר. ואני חושב, זה לא שיש לי היום כלים לעשות את זה, כן? אין לנו שום כלים לעשות את זה היום, אבל באופן בסיסי נראה לי די ברור שיכול להיות שאם מחר יהיה לה יצמח לנו בית דין גדול, אז יכול להיות שבית הדין הגדול בעצמו יעשה את הסייגים האלה בתוך פסוקי התורה. עדיין יגיד רק על נחלות, אני אומר סדר הנחלות הזה, ולא דברים אחרים בנוגע לרכוש מטלטלים וכו', זה אב יכול להוריש כחפצו, או יכול להגיד לא רק אב שלו, אלא בן ובת ירשו כאחד וכו', על זה לא תהיה הסתייגות, כן? רק היום אין לנו היכולות האלה, ולכן במישור של דין תורה אנחנו חייבים לנהוג על פי דיני התורה. אם אנחנו רוצים לעשות נחלות או ירושות שלא על פי המתווה שכתוב בתורה, אנחנו חייבים לעשות את זה דרך הכלי של התקנות. ואני אומר שוב, הרבה פעמים נראה לנו שעולם ההלכה שלנו בנוי מאיזשהם כלים שנראים לנו מלאכותיים וכאילו נמצאים פה בצורה לא נוחה. אני רוצה להדגיש שחלק מהווייתה של התורה כתורת חיים, חלק מהווייתה של התורה כתורת חיים, זה בזה שיש בה כלים שיכולים לתת מענה לכל מציאות שמזדמנת. והכלים האלה של התקנות ושל היתר עסקה פה ופלוס בול כאן וכל כל התקנות האלה, כן? אפילו שהם נראים לפעמים כקלעים, אבל הם הכלים שבעצם יוצרים את הפסיפס השלם של תורת השם. ולכן אני חושב שהדברים האלה הם לא רק איזה מין הערמות לא תקניות, כל הכלים האלה שיש לנו ביד היום הם כלים שהם הכלים שמאפשרים לנו, כן? לחכמי התורה שבעל פה, ואנחנו כולנו חלק מן המסורה של תורה שבעל פה לדורותיה, מחויבים לכל מה שנאמר נכון לאורך כל הדורות, אבל המפתחות האלה, הכלים האלה, הם אלה שמאפשרים לנו בעצם להמשיך להיות גם בתנאי החיים המשתנים עם אותה תורת נצח שנגילה לנו הקדוש ברוך הוא.
אני מוכרח, אם יש לך חצי שאלה אני יכול, כי אני, יש לי באחד וחצי, באים לסדר.